כל פנים, התחלנו אתמול לעסוק בנושא ש... בתורה שלמה, כאילו יש הרבה ספרות נכתבה עליו, וזה עניין הדרשות הכתובים, שעל פניו הרבה פעמים נראות תמוהות או לא מובנות. אז עונה החבר בעין ג', אמר החבר, אבל נאמר אחד משני דברים, או שהיו להם סודות שנעלמו מאיתנו בדרכי פירוש התורה, היו אצלם אותם הסודות בקבלה במסורת ושימוש 13 מידות, כלומר זה מה שדיברנו אתמול, שבאמת זה דברים אמיתיים מה שהוא אומר, כלומר ככה המציאות היא שאנחנו מאוד התרחקנו מההבנה של מדרשי הכתובים עד שאנחנו באמת קשה לנו מאוד להבין אותה לאדם הפשוט, כי זה מקצוע שלם בתורה שהמשנה והגמרה מאוד רחיקה אותנו מלימוד שורשי ההלכה בתורה שבכתב. אבל ברור, אני אומר גם אם נגיד כך שבאמת אנחנו לא מבינים ושכחנו, אבל ברור שזה מקצוע בפני עצמו, כלומר זה לא, דיברנו על זה אתמול, שזה לא הפשט של התורה בתור יש הוראת תנ"ך, אז זה לא הפשט, אבל זה הפשט ההלכתי, יש כאילו גם פשט הלכתי לתורה שאותו אנחנו לא מבינים היום. או אפשרות שנייה, שהבאתם הפסוקים היא על דרך הסמך הנקראת אצלם הסמכתה, שהם שמים אותה סימן לקבלתם ולא סיבה. כלומר יש לנו קבלה, כמו שאמרנו אתמול שראינו בכל דור ודור שפרי עץ הדר זה אתרוג, ועכשיו מוצאים לזה סימן אבל לא סיבה. זה מין דרשה כזו ש סומכת את ההלכה לכתובים ולא מחדשת את ההלכה. כמו ששמו את ויצב השם אלוהים על האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל, סימן זה הסמכתה, כן, לשבע מצוות שנצטוו בני נוח. ויצב אלו הדינים, להקים מערכת משפט. השם זו ברכת השם, אלוהים זו עבודה זרה, על האדם זו שפיכות דמים, למור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה איבר מן החי. גמרא בסנהדרין. מה רחוקים אלו העניינים מן הפסוק הזה, כן, זה קשה מאוד לדחוף אותם לתוך הפסוק. אבל אצל העם באו בקבלה אלו שבע המצוות, יש לנו קבלה ממשה ששבע מצוות נצטווה, או שש מצוות נצטווה אדם הראשון ושבע נוסף לנוח, ותלו אותן בזה הפסוק כסימן להקל לזוכרם. בגישה הזו של הכוזרי הולך גם הרמב״ם, גם בכמה מקומות, גם בפירוש המשנה, גם במורה הנבוכים, כן, ויתד תהיה לך על אזניך, שהפשט הוא שבפקל של כל חייל בכלי הזין צריכה להיות יתד, אז חז"ל אמרו שויתד תהיה לך אצבעות, הן דומות ליתדות, הן יהיו על האוזניים, שאם אתה שומע ערוות דיבור ולא יראה בך ערוות דיבור ושם אחריך, אז תדחף את זה פנימה. אז אומר הרמב״ם שזה, אם הייתי מתרגם את הרמב״ם ליידיש, זה וורטלך, הכוונה, זה רעיון מאוד יפה, זה רעיון אמיתי ועמוק, שמצאו לו איזה סמך על דרך השירה והחידוד, וזה בתורה, אבל ודאי וודאי שזה רחוק, רחוק מזרח ממערב מפשט הכתובים. יש גם תוספות או כמה מקומות שגם מסבירים כך את הסמכתה. לעומת זאת, יש ריטווה שכדאי שתדעו על קיומו, בראש השנה תזיין, על וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות, שהגמרא לומדת משם על מלכיות, זיכרונות ושופרות. אז מלכיות, זיכרונות ושופרות זה ודאי דרבנן, זה לא מדאורייתא, זה כל נוסח התפילה הוא מדרבנן, מעזרה וכו', אז ודאי זו אסמכתא בעלמא. אז לפי ריהל והרמב״ם והתוספות, יש גם תרומת הדשן כזה, פעם רב אושר העביר על זה שיעור בישיבה על העניין של הסמכתאות, לפי שלושתם באמת זה רק רצו סימן יפה או סמך נאה למלכיות, זיכרונות ושופרות, אז הביאו את הפסוק הזה. והריטב"א מביא את הגישה הזו ואומר שהיא דרך מינות, ככה הוא אומר על כל הגדולים האלה בלי להזכיר אותם בשמם, הוא אומר שזה דרך מינות, והוא טוען שהסמכתה זה רמיזה שהתורה התכוונה אליה, זה לא שאנחנו תולים את זה בתורה, אלא יש מה שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד בפירוש. הוא אומר משל לאבא שיש דברים שהוא אומר לילדים בפירוש ואז הם מחויבים מדאורייתא, ויש דברים שהוא רומז שדעתו רוצה שכך יהיה, יוצא לפי הריטב"א כאילו ש אולי שזה כמעט אפילו נפקות ההלכתית, כאילו שדרבנן שמצאו לו אסמכתא, דנו שחכמים ברגישות שלהם גילו שהדבר הזה רמוז בתורה, אז הוא יותר משמעותי, אני לא יודע אם יותר חמור, הוא עדיין יספק דרבנן לכולה, אבל הוא זה מדרגה אחרת מאשר סתם דרבנן. כן, יש דבר שאנחנו אומרים, יש דבר שאנחנו אומרים שכך השם רוצה, גם אם הוא לא כתב את זה בפירוש. אז זה הכיוון של הריטב"א, אבל רוב הגדולים לא אומרים ככה. כן, ידידיה. פתחת? בדקת? מי ראית? מי כותב את זה? טוב. כי אני לא מכיר את הראשונים על הסוגיה, אני רק את הרמב״ם בפירוש המשנה. כלומר זה לא היה אם הפריש אם הרימון, זה לא היה שאלה מעשית. זה פרי עץ הדר, הרימון ודאי, הפריש אני לא יודע, אולי, כן, בסדר. למצוא לזה רמזים בכתוב, כן. טוב, אני אומר שוב, תראו, להחיל את זה על סוגיות, לא, ראיתם אתמול, אני לא הדפתי את טענותיכם הטובות, כאילו להחיל את זה, איך זה מתלבש בציצי, איך זה מתלבש בכל סוגיה וסוגיה, מתי המדרש הוא מחדש הלכה, ומתי הוא רק מגבה הלכה, אם על דרך הפשט ההלכתי, שאז זה דאורייתא, ואם על דרך האסמכתא, זה עניין אחר. אבל כלומר עוד ארוכה הדרך להחיל את זה בפועל, אבל כעיקרון זה כנראה העיקרון הנכון, זה מה שאומר יהל על כל פנים. כן, ואולי שני הפנים ישנם אצלם בפירוש הפסוקים, דיין אולי שתי אפשרויות שאמרתי הן נכונות, ולדעתי באמת שתיהן נכונות. מה שיוצא מפורש נניח מהרמב״ם בכמה מקומות, בזה אני אסגור את העניין, אני מקווה שהוא אומר שכאשר מדובר במדרש יוצר, אז ברור שזה צריך להיות פשטו של כתוב. כאילו אם המדרש הזה עכשיו יוצר דין דאורייתא, זה צריך להיות פשטו של כתוב, שוב, פשטו ההלכתי, לא פשטו המקראי, כן? אבל כאשר זה בעצם מדרש איך זה נקרא? לא יוצר, אלא מגלה הלכה. יכול להיות, משהו כזה אני כבר לא זוכר, זה לא כך משנה, זה מינוח אקדמאי כזה, שאומנם הראשונים כבר אמרו אותו, אבל אז כאשר זה רק מדרש ככה שמגבה את ההלכה, את המסורת, אז בעצם זה אסמכתא. רק אם יש מסורת, אז הדין הוא דין תורה, לא מחמת האסמכתא, מחמת המסורת. ואם אין מסורת, כמו ביתד תהיה לך, שוודאי, אז זה באמת, זה דרבנן גמור. כן, אבל בעצם הלימוד הוא בכל מקרה, הוא קלוש. בכל מקרה, אלא אם יש מסורת, אז המסורת היא זו שהופכת את זה לדין תורה. ואם אין מסורת, אז זה דין דרבנן.
זה פשטו של מדרש הראשון, היום אנחנו לא...
אנחנו מתקשים מאוד להבין את העיקרון הזה. כן, באמת, וזה מקצוע שצריך ללמוד אותו, כי בעזרת השם, כשתתחדש הסנהדרין, אני חושב שיהיה להם רשות, היות וזה יהיה מוסד שמקובל על כל ישראל, אז יהיה להם רשות... מה שעשו רבינה ורב אשי ורבי עקיבא וחברה ומשה ובית דינו, הם גם יכולים לעשות. מי שילמד את המקצוע הזה תהיה לו עדיפות. מה? שמה? שמדרשי הכתובים? כן, כן, זה ממש, זה מקצוע שלם שהיום הוא זנוח לגמרי, וזה דבר חשוב מאוד ועמוק.
גם מצד שני גם מפחיד אם היום מי שהתחיל לדרוש פסקים.
היום הוא יכול לדרוש, לא יהיה לזה שום משמעות, אבל כשיהיה בית דין הגדול, אז כן. טוב, ואולי שני הפנים ישנם אצלם בפירוש הפסוקים, או שיש שם פנים נסתרים מאיתנו, דיינו פנים נוספות שאנחנו לא יודעים, ומן הדין שנסמוך עליהם מאחר שנתאמתה חוכמתם ויראתם והשתדלותם וקהלם הגדול, הפורומים הרחבים אשר לא תיתכן בו קנוניה, ולא נחשוד במאמרם אלא נחשוד בהבנתנו, כן, ואם דבר ריק הוא מכם, כמו שנעשה בתורה ומה שנכלל בה, כן, כמו היחס שלנו לתורה שבכתב, מדברים שאינם מתיישבים בנפשותנו, ואף על פי כן ואיננו מטילים ספק בדבר מהם, אלא נייחס את קוצר ההשגה לנפשותנו. אז זה עיקרון שחוזר על עצמו הרבה, ובאמת צריך לשנן אותו, שאדם צריך לעשות לעצמו בירור יסודי, האם יש לו אמון במערכת או אין לו אמון במערכת. ואחרי שיש לו אמון במערכת, אז בסדר, לא כל קושייה צריכה לערער עד היסוד, כן, כל בוקר הוא יקום מחדש וישאל את עצמו, רגע, אז כן או לא, זה לא עובד ככה, זה לא אומר שלא צריך לברר את הקושיות, צריך כל החיים לברר קושיות, אבל בגדול צריך כאילו לברר את שאלת השאלות, ומתוך כך אחר כך לדון בפרטים, כן. עושים ברור יסודי, של באמת תורה משמיים, של, כן, כן. זה התחלה, בסדר, אבל זה לא אומר שמי שקרא עד מאמר שלישי, עין ג' כבר יצא את החובה. גם ברור שצריך להעמיק אותו כל החיים, אבל בעצם השיטה היא, איך זה במתמטיקה, דידוקציה ואינדוקציה, אני לא זוכר מה זה מה, אבל השיטה היא מהכלל אל הפרט ולא הפוך. לא שעד שלא תוכיח את כל הפרטים, אז לא, איך? אינדוקציה. אז זו השיטה שצריכה להיות בבניין העולם האמוני. ואז גם אם יש קושייה, בסדר, אז רושמים אותה בצד, או שהיא תתגלה לנו, או שהיא לא תתגלה לנו.
וגם בשאלות יסודיות, החקירה היא לא יכולה להיות פתוחה. לא, זאת אומרת, הכתובת רשומה על הקיר, אנחנו צריכים להגיע אליה. אי אפשר לכתוב ברמב"ם.
שאלה גדולה מה שאתה שואל, כלומר, זה נכון, אבל ברגע שאני מקבל, אבל זה כמו ששואלים, כאילו, איך אנוכי השם אלוהיך, זו מצווה, שואלים את זה ראשונים. הרי מה אתה מצווה אותי? להאמין בך? אם אני מאמין, אני מקבל את הציווי. אם אני לא מאמין, אני לא מקבל את הציווי. אז זו שאלה גדולה. אין לי כרגע תשובה לה. זה שהרמב״ם כך כותב, השאלה באמת על מה, הלוגית, על מה הוא נשמח, כאילו, אני לא בטוח שהרמב״ם לא מדבר, הרי הרמב״ם מדבר אל אדם שבאופן כללי כן מאמין ומקבל את דבריו, אז הוא אומר לו שאתה מוזהר שלא ולא תטורו אחרי לבבכם, אבל אם הוא לא מאמין אז הוא גם לא פותח משנה תורה וזה לא אומר לו כלום.
אנחנו מדברים עלינו, אבל
נכון,
אנחנו מאמינים,
בסדר, נכון, כי יש לנו מסורת בסיסית ויסודית. אתה שואל שאלה מאוד קשה, כאילו, האם אדם, לכאורה נראה לי שהתשובה מאוזנת צריכה להיות, כמו שדיברנו פה כבר כמה פעמים, כאילו, לכאורה חובת ההוכחה צריכה להיות על הצד האפיקורסי. יש לנו פה מסורת, מגובה, ותיקה, מאוד רציפה וכו' וכו'. אם אתה רוצה, בוא תערער עליה. לא כמו שהיום בשוק, זה בדיוק הפוך. כל הזמן אנחנו צריכים להוכיח שהשמש זורחת. תוכיח שהיא לא זרחה הבוקר, אז אנחנו נשתכנע, אתה מבין?
אם אין אדם חוקי, והפחות שעד היום נאמרו, לא יודע, לתורה מן השמיים, לא סיפקו אותו. אז פה זה לא שייך
להגיד. צריך לדון, קודם כל צריך לדון איזה הוכחות הוא רוצה לקבל, כי הוכחה מתמטית אין, צריך להגדיר את זה מראש, אחרת לא היה פה עניין בכלל האמונה. אם על הלוח הייתי יכול להראות לכם במשוואה שיש תורה מן השמיים, אז לא היו, גם אז היו אפיקורסים בעולם, אבל הם היו מגוחכים עד להחריד. היום הם מגוחכים, אבל אולי לא עד להחריד. אבל כמו בכל מקצוע, אתה צריך דברים שיתיישבו על הלב. כלומר, לכל מקצוע יש את המתודולוגיה שלו, ובספרות אין ראיות מתמטיות, וגם לא בהיסטוריה. אז אם הראיה היא, יש הוכחות מצוינות ומאוד משכנעות, להגיד לך שעקשן כמו פרד לא יכול להגיד שהכל מקרה, והכל, מי שלא מאמין שלקחו לו את העת זה במקרה, והוא יגיד שקרנים, תגלו מי לקח וזה, אבל שהעולם נברא במקרה זה הוא כן מאמין, או תורה משמיים וכו', הוא כן יוכיח לך, יבנה איזה תזה, איך בדיוק בזמן יושיהו סיבנו את העם וכו' וכו'. בסדר, צריך לבדוק איזה תזה יותר נכוחה, יותר משמעותית, יותר זה וזה, ושיהיה דברים שמתיישבים על הלב בצורה קרובה למוחלטת. אבל באמת פה יש את נקודת הבחירה האמונית, וצריך לדעת את זה מראש. צריך לדעת את זה מראש. כן. מי? שמה?
שמה?
כן, נכון, נכון, כן, כן, לא נמלט מזה אף פעם. טוב, אני שמח שאני זוכר לכוון לדעתו, יפה. בסדר. ובאשר להגדות, הרי יש, עכשיו הוא מדבר על הצד האגדי בחזל, לא ההלכתי. ובאשר להגדות, הרי יש מהן המשמשות הצעה והקדמה לעניין שרוצים לחזקו ולאשרו. כגון, אמרו, כשירד ריבון העולמים למצרים, אתם מכירים את זה? יש מישהו שאצלו בבית אומרים את זה בהגדה של פסח? מה? ירדו עמו ריבו, ריבבות מלאכים, ואמר להם, לא, אני אעשה, לא אתם תעשו. מה?
באמצע כמה מעלות טובות.
כן, כן. ולא לאומרו? כן, כי המקור לזה במחזור ויטרי. רבנו שמחה מויטרי, הוא היה תלמידו של רשי. והוא מביא את זה שם, והוא באמת כותב שרשי הסתייג מזה, רשי נטע שלא לומר את זה, משתי סיבות. סיבה אחת הלכתית, שזה פגיעה ברצף הדרשות, כי הדרשות שם הם, נדמה לי, מכילתה. נדמה לי שם זה אליהו, נדמה לי שזה דווקא בין כמה לקו על הים וכמה לקו במצרים, או אולי קצת לפני, לא זוכר. אז או ספרי או מכילתה, לא כך משנה, אבל בעצם רשי אומר שזה, היות וזה כנראה מדרש מאוחר, אז זה פוגע ברצף הדרשות, וטעם שני לא הלכתי, אלא אמוני, אז רשי אומר, כן, זה מדרש כאילו מאוד, יש בו האנשה, עזה של הקדוש ברוך הוא, אז רשי ככה קצת הסתייג, כדרכם של המדרשים המאוחרים, דרך אגב, זה מאוד בולט, שהמדרשים הקדומים הם הרבה יותר זהירים בעזות התיאורים שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא, והמדרשים המאוחרים, הם הרבה יותר דרמטיים. מה? כך אומר רשי, לא יודע, באמת יכול להיות שיש נפקמינה לגבי כמה וורטים אפשר להגיד קטע לקטע וליל הסדר לדעת רשי, אבל ככה הוא אומר, הוא אומר שלא. אז מה? רצו חזל לחזק את האמונה שיציאת מצרים אמנם הייתה בכוונה מהשם, לא במקרה ולא באמצעים, כתחבולות בני אדם ורוחניות כוכבים ומלאכים ושדים, מכל אשר יעלה על לב החושב, אלא בדברו יתעלה לבדו. ואמרו על דרך מה שאומרים קו יכול, רצונם לומר, אם היה יכול לקרות כך וכך, היה כך וכך. כלומר, כן, גם אם לא היה, היה ראוי שיהיה כך, כי העיקרון הוא נכון. אז אנחנו מתארים פה איזה אופן אפשרי, שזה היה כך, אבל לא מתחייבים על זה, אלא זה המתווה. המתווה הוא שבאמת הקדוש ברוך הוא שם בצד את כל צבא השמיים, אמר להם, עכשיו אתם שבו בצד, אני רוצה לגאול את בניי. האם באמת ירדו איתו כך וכך ריבו, וכך וכך אמרו לו, וכך וכך הוא ענה? זה, אם לא היה, ראוי היה להיות, כך כותב ריאל.
למה? למה זה מתחיל בכלל, אם לא היה? למה להתחיל לספק? זאת אומרת, הרי מלכתחילה כשאנחנו אומרים על השם, אנחנו לא מדברים על תפוס חשיבה שלנו, תפוס הבנה שלנו. אז למה כשאומרים כזה דבר, אתה אומר, אולי זה לא היה, אז זה היה ראוי להיות.
אתה רק מעצים את ה...
כי זה כתוב.
אתה מסביר בדיוק למה לא.
זה כתוב, זה החזל דיבור בצורה.
אבל זה לא כתוב בפרשת שמות, זה לא כתוב בפרשת בו. זה כתוב במדרש.
חזל אומרים לי על הרחה, אני אומר... אולי משהו אחר.
נכון, באמת ההלכה והאגדה זה לא אותו דבר.
למה להגיד ככה? למה מתחיל המילה הספק? אני אומר
כי עולם האגדה הוא בשום מקום לא כתוב, הלכה למשה מסיני על אגדות רבה בר בר חנה, זה לא כתוב. עולם האגדה הוא באמת, לא משנה, גם לא רק רבה בר בר חנה. תראה, הגאונים אמרו את זה. טוב, אנחנו פותחים עכשיו, חשבתי שלשום לסיים את מאמר רביעי, אבל הגאונים לפחות כותבים שלחזל לא הייתה מסורת באגדה כמו מסורת בהלכה, לפחות לא על כל הפרטים. יכול להיות שוודאי שיש דברים שכן, אבל במידה רבה, אם אני יודע מה, אחרוני הגאונים, רבי גאון ורב שרירה וזה, קוראים לזה אומדנה. אומדנה הכוונה, כן, המקושש, זה צלופחד, הוא אומר זה אומדנה, כאילו, וימצאו איש, כן, איך זה שם? אבינו מת במדבר, איך הלימוד שם? כן. איך? לא, אבל יש שם ממש לימוד, והיו בני ישראל במדבר, לא זוכר, יש שם איזה מין גזרה שווה כזו, הוא אומר שזה פירוש אפשרי, יכול להיות שהייתה עליו מסורת, יכול להיות שלא, אבל זה לא, בוא נאמר, זה כולם מודים, כן, הרמב״ם כותב כמה פעמים בפירוש המשנה, שבהגדה לא חייבים להכריע במחלוקת. בהגדה המחלוקת יכולה להישאר פתוחה. מה?
כמו ראיתי שהרמב״ן, הרמב״ן בפירוש, בלת המזופת הרגית הפסוק,
כן.
במחלוקת תנאים, איך לפרש פסוק.
כן.
ואינו נכון.
כן. ואינו נראה פרסנות משאלות. כן, זה המון, בהגדה באמת. כן, זה המון. בהלכה אנחנו משועבדים לרבינה ורב אשי. אין מה לעשות. אבל בהגדה זה לא כך, כי ההבנה היא, יכול להיות שזה תלוי בשאלה אם הייתה להם מסורת או לא הייתה מסורת, וזה גם תלוי, אבל זה ודאי תלוי בשאלה, גם לשיטתך, חיים, שמעולם לא היה על זה דיון בבית המדרש שנמנו וגמרו. אין כזה דבר.
אני שואל למה להפיל בזה ספק בכלל. איך מגיע הספק
לתת?
כי זה, כן, זה שפה הרבה יותר רחבה מאשר השפה ההלכתית. השפה ההלכתית היא מאוד מדודה. אתה רואה שמתווכחים על כל קבוצו של יהוד, יש קרבות פנים אל פנים. אתה רואה שרמת הדיוק היא מוחלטת. ואילו פה זה אומר ככה וזה אומר ככה. והם אפילו לא מתווכחים. כאילו הם אפילו לא התקוטטו על זה בבית המדרש מצודק. אלא הם, אז לכן אומר חריאל, הם רצו להעביר לך איזה מסר חינוכי מסוים, שאת הישירות של מעשה השם ביציאת מצרים, והם תיארו את זה באופן מסוים שיכול להיות גם נכון, וכאילו יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון, אבל זה גם לא כך משמעותי, כאילו, זה נכון שילד מאוד אוהב לשאול את אבא דרי לפני השנה, אבל זה אמיתי או לא אמיתי, אבל הוא אומר לך, עזוב את השאלה הזו, מה זה משנה? העיקר זה העיקרון.
השאלה אם בעקבות זה איך אנחנו מתייחסים למסר, כאילו אם אנחנו מקבלים את המסר,
לא, להפך, דווקא אני חושב שזה דווקא מעצים את קבלת המסר, כי אם אתה מבין שחזל היו אנשי חינוך שרצו לחנך אותנו ובאו ותפרו לנו סיפור כדי שנבין מסר, אז להפך, תבין, במקום להתאפס לפרטים ולקליפות, אני כל הזמן אחפש למה הם רצו לחנך אותי, מה הם רצו ל...
כן, בסדר,
וזה דרך אגב לא נראה לי שאני מכוון לדעתו של ראש הישיבה, אבל אני יודע שלא, אבל... מה?
שהוא אמר נראה לי שכמעט 100% הגיעו כמותם אפילו
באגדות,
כמו שמודדים שמוכחים
או מה לא. טוב. אני חושב שצריך, צריך להוריד את זה לפועל ולראות איך זה, אם זה עובד הנוסחה. מבינים? מה?
מה שהרמה הוא, מה שאפשר להבין ככה?
כן, לא, אני לא מרגיש בודד, בסדר.
מה שהרמה
אומר? מה שהרמה אומר? אני לא חושב.
שהקטע הנכונה זה של המדרשים, מדרשים שאפשר להגיד שהם כמו שהם.
לא, אין סיבה ל... אין לי רצון בדווקא להוציא דברים מפשוטם. אבל... מצד שני, כאילו, גם זה לא כך מעניין אותי, זה פשוט לא מעניין אותי השאלה אם זה היה או לא היה. אני אומר לכם, זה כמו השאלה של הילד לפני השינה. מה זה משנה? אם אתה היסטוריון, זה מאוד יעניין אותך אם היה או לא היה. אבל אם אתה לא היסטוריון, אלא אתה רוצה בעצם להתחנך, אתה רואה בהגדה, כן, רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, ולא להכיר את ההיסטוריה האנושית. אז זה שאלה תפלה, כאילו.
מה הצדקה לפרש את הסיפור אם נשאר בעל כנפיים כשוחד? זה לא
כנפי עיניי
אלא כשוחד. אין לזה שום הצדקה.
להפך,
רק עושים את כל הסיפור
בפשט הזה. לא נכון, כי בכל מקרה
לא
נס, אבל בסדר.
זה נס.
כן, זה יכול להיות גם אחרת. כן, זה יכול להיגמר גם אחרת. אבל בסדר, אני מקבל. אפשר להבין את זה גם אחרת.
מחפשים
אותי
דברים
פשוטים. לא, אז זה לא.
נכון, בסדר, אבל
לא, רגע, אז אני אגיד לך, יש פה, זה לא תמים, זה לא תמים, יש פה משהו. הרמב״ם כותב במאמר תחיית המתים שהוא משתדל כמה שפחות להתעמת עם טבע העולם. ככה הוא כותב. יש מי שמחפש כמה שיותר ניסים, ויש מי שמחפש כמה שפחות ניסים. יש, אבל כל עוד הוא לא מוכרח, הוא לא יתאר את זה כנס. בסדר, אז יש פה הבדלי גישות באמת. אי אפשר, זה אי אפשר ל... אבל הגישה הזו היא קיימת. אתה יודע אבל שזה וורט יפה, כאילו כנפי עונה נחפה בכסף.
זה לא מזעזע, אני שמעתי אותו.
אבל הוא לא, אבל בפסוק הוא... זה רמיזה יפה.
נכון.
למה לא הפך את זה ל... לא יודע, אומר, כנסת יונה ליונן, כנסת צריך ליונן משלה, אבל הוא אומר, כנפי יונה נחפה בכסף. הראה לו, אמר לו, יש פה כנפי יונה, נתן לו... ועברות היה בי רק רק חרוץ, נתן לו ירוקים, נתן לו דולרים.
אז כסף זה לא היה מעניין.
מה?
כסף זה היה חומר גלם, זה לא היה...
נו, אז מה?
לא, כסף זה לא כסף מזומן.
נו, זה מטבעות, מה זה?
מטבעות זה כסף.
בסדר.
Okay.
טוב, לי נראה דרך אגב ש, שכולם מודים ב, ב, כול, כלומר כולנו מודים ברוך השם ב, בזה שחזל עושים ניסים וזה וזה, מצד שני כולנו מודים שיש אגדות שאי אפשר לתפוס אותם כפשוטה, כל השאלה זה איפה הגבול עובר, כאילו אם זה יהיה 30-70 או 70-30 או משהו כזה, בסדר, יהיה איזה שטח הפקר שיהיה פער. בסדר. ואף על פי שזה אינו בתלמוד, האגדה הזו, דרך אגב הגאונים גם אומרים שהאגדות למשל שנכללו בתלמוד הן בעלות משקל יותר מאשר אגדות בקבצים אחרים, ככה הם כותבים, שזה מעין, זה כן עבר איזה מסננת מסוימת של בית המדרש. תראה, זה ברור שיש הבדל, גם אם תתפוס את זה רק כלקח מוסרי, ברור שיש הבדל בין מדרש שנערך בתקופת הגאונים, סתם מצד מי האומר גם, לבין מדרש שגדולי המוראים כללו אותו בגמרא. לא רק לשאלה אם להאמין שזה היה או לא היה, אלא סתם מצד, יש פה רעיון מסוים, יש הבדל גדול מי אומר אותו. מה?
נכון?
כן, 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 זה הרבה יותר קדום, זה יותר משמעותי, כן. זה דרך אגב, זה כן שמעתי מהרב טל כמה וכמה פעמים, שמאוד חשוב לדעת מתי מדרש נכתב ומתי הוא נערך, והאם כל מה שיש בו, כדי לדעת באמת עד כמה לתת לו משקל. ואף על פי שזה אינו בתלמוד, עוד דבר חשוב במדרשי חז"ל, אני אומר, כל ערך, כל אדם יכול להביא אסמכתאות לדרכו האידיאולוגית, וזה מדרשי חז"ל, כאילו זה ים כל כך רחב שאתה תמיד תוכל, ועוד היום בפרויקט קשות זה לא צריך להיות בקי גדול מדי, תמיד תוכל להביא אסמכתאות, צריך גם לראות כאילו מה, כמה פעמים זה נזכר בחז"ל, כאילו, אם אתה רוצה להבין ערך של דבר אתה צריך לראות כאילו מה, כמה הוא דומיננטי בחז"ל, ואז אתה מקבל פרופורציה להבין, לדרג ערכים ושיש לך עדפות וכו'. אי אפשר לנפנף בזה מאמר אחד ולהפוך אותו שכל התורה תישען עליו, כן? כי גם פורום קולך וגם נאמני תורה ועבודה וכל מי שרוצה מוצא לו נתלה בחז"ל ובקלות. במאמר מסוים הוא גם יכול לשבת טוב אפילו, אבל זה מאמר מאוד מסוים, אז אם זה הופך להיות כל עולמו, זה השקר הכי גדול שהוא בנוי על אמת, אבל הוא מוציא אותה מפרופורציה, כן? אתה יכול להביא מחזל שכהניסטים יגידו לך שהטוב שבגויים בשעת זה רצוץ זמוחו, והם יגידו לך שחייב אדם שנברא בצלם, שניהם נאמרו בחזל, ועד שאתה לא תראה את כל הממרות של חזל שנאמרו על גויים ותלמד אותם כמו שלומדים סוגיה כמעט בעיון, כמו שהרב צוריאל עושה למשל או דברים כאלה, אני לא יודע אם תוכל להגיד דבר בסוגיה. אגדה
ציבור, כן, זה אפשר, צריך רק מי שתופס את כל שהוא תופס את,
זה נכון, זה נכון, בהחלט זה נכון, בסדר. ואף על פי שזה האגדה הזו ספציפית אינו בתלמוד ואינו נמצא אלא בקצת הסידורים, אך עם זאת כאשר תמצא כמוהו הרי הוא על דרך זו, כמו שאמר מיכאי ולאחיו, ראיתי את השם יושב על כיסאו, ויאמר השם יפתה את אחיו, ויצא הרוח, ושאר המאמר, ולא היה באמת יותר מאומרו, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך האלה. ומה שזולת זה, הקדמה והצעה מליצית, מאמצת ומחזקת את המאמר הזה שהוא אמת. אז באמת ריאל צריך להודות ולברך, ריאל צריך להודות ולברך שהוא לא חי בדורנו, אחרת היו צולבים אותו על עמוד חשמל בתור אפיקורוס. הוא אומר שמה שהוא אומר שם, מיכאי הוא בן ימלה לאחאב, ראיתי את השם, זה משל. זה משל לכך שדלך אתה נפתח אחר רוח השקר שבפי נביאיך. ולאו דווקא מציאות רוחנית, זה באמת דבר מאוד רחוק, כאילו זה דבר ש... זה, הוא לא שיקר עליו, כי הוא ידע שהוא ממשל משלים. הלא ממשל משלים הוא, זה אומרים על נביא. נביא מביע רעיון באמצעות משל, אבל הוא לא בא להביע בדווקא מציאות רוחנית שקרתה עכשיו בבית דין של מעלה באופן הזה והזה. אז הוא בעצם אומר לו שהקדוש ברוך הוא מטעה אותך בדרך שאתה רוצה לטעות בה. אתה אהבת את נביאי השקר ואתה רוצה לשמוע עליהם, אתה רוצה להאמין להם, אז תאמין להם. למה לא? הוא נביא? ראיתי את השם, ראה את כבוד השם, ראה את זה. למה לא? לולי ריאל אני הייתי תופס את זה. מה? תראה, הוא לא מספר מה שהוא ראה ברחוב, הוא מספר מראה נבואה. אז מראה נבואה הוא משל. נביא הוא ממשל, וביד הנביאים הדמה הוא ממשל משלים. הוא רוצה להעביר רעיון, הסיר נפוח והמקל שקט, זה משל. מה? לא, ודאי, לא יכול להיות. ודאי שהוא הראה לו, אוי ואבוי אם לא. בסדר, השאלה אם הוא מראה לו את המציאות הרוחנית, או שהוא מראה לו סרט בדיוני. מה הוא מראה לו? סרט אמיתי, שידור ישיר עם בית דין של מעלה, או שהוא מראה לו סרט אנימציה? ברור שהקדוש ברוך הוא הראה לו. מה נפקמינה בכלל? זה נפקמינה, אמרתי לך, כמו הילד הזה, האם זה אבא, האם הסיפור אמיתי או לא. באמת לא גדולה עובדתית.
הרב, אני לא מבין למה זה נפקמינה. יש לזה נפקמינה בדיוק כמו שאנחנו אומרים על כל התורה, אם התורה הייתה או לא הייתה.
אבל לא, התורה ודאי לא משל, כי התורה היא מתארת מציאות, אבל פה זה אומר לך שהוא רואה את זה בעיני הנבואה.
זה נפקמינה. הנפקמין של זה,
תהיה
כמו
הנפקמין
של מישהו
יבוא ויגיד
לי, התורה,
אברהם אבינו
לא באמת היה.
למה? אני לא מבין.
למה אתה יש יותר נפקמין ממה של זה? מה פה אני אומר? פה אני אומר שזה לא היה, אבל זה בא להמחיל לתת לי מסר או משהו כזה. מי שיגיד לי ככה על התורה, כלומר, הנפקמינה שתהיה מאמירה כזאת על התורה, היא גם צריכה להיות הנפקמינה פה.
לא, הוא כופר בתורה, כי התורה כן מדבר, התורה לא אומרת, אמר לי השם, אמר לי השם שהיה אברהם אבינו, היא אומרת שאברהם אבינו היה. אז מי שאומר ככה, הוא בעצם כופר בתורה. אין בתורה שום רמז לזה, או כיוון כזה שזה לא אמיתי. טוב, היו גישות כאלה, גם בישראל, פילון האלכסנדרוני ועוד, שבאמת, שהכל אליגוריה. על מה? כן, על אנשים ש... נכון, נכון, נכון.
אני שואל במשמעות של זה, בסדר, כאילו, לצורך הדיון פה, לצורך הדיון, מה המשמעות מבחינת, כלומר, מה המשמעות מבחינת הנפקמינה שלו? מה יוצא, האם בנפקמינה יש הבדל בין לא לבין? מי שחושב שזה רק כניגוד, הוא יקיים את זה, הוא יכול להביא את זה.